אני רוצה לדבר היום על מלכות בית חשמונאי, ענייני דיומה, ענייני חנוכה. הרמב״ם בפתיחה שלו להלכות חנוכה מציין את זה שחזרה מלכות לישראל על ידי בית חשמונאי כאחד מהניסים שעליהם אנחנו חוגגים את חנוכה. ממילא מתברר, לפי פשט הדברים, שהרמב״ם רואה את העניין הזה שמלכות בית חשמונאי בצורה חיובית. בואו נדייק ברמב״ם ותראו במקור אחד. בבית שני, כשמלכות יוון גזרו גזירה, מלכו יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימו הטהרות, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגו והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. העמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל. ואומר הרמב״ם בהלכה ב' את העניין הזה של נס פך השמן, גברו ישראל אויביהם ויבדו בחמישה ועשרים בחודש כסלו היה, ונכנסו לאחד ולא מצאו שמן טהור במקדש של הפך אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו בו נרות המערכה 8 ימים עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 הימים האלו שהתחילתם מליל 15 ו-20 בכסלו, מליל 15 ו-20 בכסלו, ימי שמחה והלל וכו'. אז מפני זה, זאת אומרת גם נס פך השמן וגם הנס של ההצלה, ובין יתר ההצלה שהעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל. אז פשט הדברים שהרמב״ם רואה באור חיובי את העניין של מלכות בית חשמונאי, עד כדי כך שזה חלק מהסיבה או חלק מהדברים שבגללם אנחנו חוגגים את חנוכה. זה רמב״ם. בדרך כלל רגילים להגיד שכנגד הרמב״ם יש את הרמב״ן בפרשת ויחי. הרמב״ן בפרשת ויחי על הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילו ולא יקעת עמים. זאת אומרת, הפסוק שם, יעקב אבינו מבטיח את המלוכה לדורי דורות ליהודה. יהודה. אומר שם הרמב״ן, תראו במקור שניים, והכתוב הזה רמז כי יעקב המליך שבט יהודה ליחיו והוריש ליהודה ממשלה על ישראל, והוא מה שאמר דוד, ויבחר השם אלוהי ישראל בי מכל בית אבי להיות למלך על ישראל לעולם, כי ביהודה בחר לנגיד, ובבית יהודה בית אבי, ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר במשפחת יהודה, ובתוך משפחת יהודה בי. ואמר לו, יסור לרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל. אבל מעט, כי התחילו עם בנימין, עם שאול. והרמב"ן מסביר מה, למה התחילו עם שאול. זה לא בקטע כאן. אבל מעט שיחל להיות ליהודה שבט מלכות, לא יסור ממנו על שבט אחר. וזהו שנאמר, כי השם אלוקי ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל, לעולם לא ולבנה. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת אביהם ומעבירים נחלה. כל השבטים שמלכו משאר שבטים, הם עוברים על דעת אביהם, זה נגד רצונו של יעקב אבינו, ומעבירים נחלה, כמו לקחת נחלה משבט לשבט. אבל הם היו סומכים על דבר אחיה השילוני שמשך לירובעם. אחיה השילוני משך את ירובעם. אבל אומר הרמב"ן, כאשר העריכו ישראל להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך, ולא היו חוזרים על מלכות יהודה, עברו על צוואת הזקן ונענשו בהם, וכמו שאמר הושע, הם המליכו ולא ממני. וכאן אומר הרמב"ן דבר שרק רמב"ן יכול להגיד אותו. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני. עונש החשמונאים זה שהם היו מלכים שהם לא משבט יהודה, כי היו חסידי עליון, צדיקות של, ואלמלא הם נשתכחו התורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב. והגיע העונש בסוף למה שאמרו, מה שלמדנו בבבא בתרא, כל מן דאמר מבית חשמונאי כעתינה עבדהו, שנחרטו כולם באבון הזה. ואף על פי שהיה בעזר השמעון עונש מן הצדוקים, אולי היה שם חלק בעזרים, אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו, אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונשה מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם הכריתו. הם תפסו את המלוכה שלא כדין, אז העונש שלהם מידה כנגד מידה, שהעבדים שלהם, זה היה עונש שלהם. אחרי זה הוא מדבר על הסתירה, וזה שיעור בפני עצמו, כהונה ומלכות, אם זה הולך ביחד. אבל רמב"ן בתקיפות אומר, יש צוואת הזקן, כן, יש צוואת הזקן שלא יסור שבט מיהודה, והבני חשמונאי זה היה החטא שלהם, הם לא היו צריכים למלוך. פשט הדברים, הרמב"ם והרמב"ן חולקים, והרמב"ם, אם הרמב"ם מציין את נס חנוכה כאחד מהדברים שמלכה מלכות על ישראל, חזרה מלכות לישראל, אם זה היה שלא קדים, זה לא היה אחד מהניסים. מה אומר הרמב"ם, מה עושה הרמב"ם עם צוואת הזקן? האם הרמב"ם לא מחשיב את זה, או חושב שהם לא נכשלו בזה, או שיש לו איזשהו הסבר אחר? אז בדרך כלל מקובל להגיד שהרמב"ם חולק על הרמב"ן, או שהוא סובר שזה לא ציווי אלא זה הבטחה, או שאומר הר"ן, אומר הר"ן, ובדרך כלל מביאים אותו, את הר"ן בדרשות, זה ר"ן בדרשות, תשימו לב, אני אומר בדרשות במקור 4, ואין ממלכי חשמונאי הזה קושייה כלל. אני קודם קורא מקור 4, אחרי זה אני אחזור על 3. כי לא יבטיחו הכתוב ליהודה רק כל היות הממשלה לישראל מצד עצמה, לא תיקרת משבט יהודה, והממשלה תהיה לעולם תהיה בשבטו כל זמן שתהיה בישראל, אבל לא הבטיח שלא יתמנה אדם בשררה מן השררות אם אינו משבט יהודה. זאת אומרת, כשעם ישראל ממליך מלכים, אז צריך שיהיה משבט יהודה, אבל המלכים אשר מלכו בבית שני לא הייתה מלכותה מצד עצמם כלל, אבל הם כפקידים למלך פרס ורומי, גם לזולתה מן המלכים. אבל מכל מקום, אין כוונתו שלא תהיה מלוכה וממשלה לאחד מאחר, אבל הבטיחו שלא תיפסק משבטו הממשלה לגמרי כל זמן שתהיה מלוכה לישראל. אבל ביות ישראל בגלות אין מלך ואין שר, לא הובטח שבט יהודה שתישאר לו ממשלה. הרמב"ם אומר, הם היו כפקידים, הר"ן, סליחה, הם היו כפקידים למלך פרס ורומי. נשאלת השאלה, זה הר"ן יכול להגיד, אבל האם אנחנו יכולים להגיד את זה בשיטת הרמב"ם, שאין פה בעיה לעבור על דעת הזקן, כי הם היו פקידים? קשה מאוד להגיד, כי אם זה דעת הרמב"ם, אז מה הביג דיל של חזרה מלכות לישראל? אין פה חזרה מלכות, אנחנו סך הכל פקידים. הרמב״ם רואה את זה כמלכות. אז האם הרמב״ם רואה את זה כדגל וכסמל שחזרה מלכות, משמע שהוא לא יכול לקבל את התשובה של הר"ן, אלא הוא סובר שזה מלכות ממש. אם זה מלכות ממש, לכאורה, מה הוא עושה עם צוואת הזקן? ואז אנחנו אולי נגיד שהרמב״ם סובר שצוואת הזקן זה לא צוואה אלא הבטחה. אבל נראה שעד שאנחנו שואלים על הרמב״ם מצוואת הזקן, יש קושייה על הרמב״ם הרבה יותר גדולה מיני ובי. לפי הרמב״ם יש איסור להמליך מלך משאר שבטים עוד הרבה יותר קיצוני מהרמב״ן. אתם יודעים, תכף נעבור למקור שלוש, אתם יודעים שיש י' ג' עיקרי אמונה, אני מאמין. מי עשה את האני מאמין הזה? הרמב״ם. זה יסודות האמונה של הרמב״ם. איפה הרמב״ם כתב את יסודות האמונה האלה של אני מאמין? בהקדמה שלו לפרק חלק. יש לו שם י' ג' יסודות שהם יסודות האמונה. אז אני מאמין זה הרמב״ם, ומה שכתוב בסידורים זה קיצור ממה שיש ברמב״ם, אני מאמין, יסודות האמונה, בהקדמה שלו לפרק חלק. אז יש היסוד ה-12, האני מאמין ה-12 זה אני מאמין בביאת המשיח. אומר שם הרמב״ם דבר מדהים, שלכאורה עושה מהפכה בעניין מלכות ברמב״ם. היסוד ה-12, בואו נקרא במקור 3, היסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא, ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו. רגע, היסוד ה-12 ימות המשיח, והוא להאמין ולאמת שיבוא, ואין לומר שנתאחר אם יתמהמה חכה לו, ואין לקבוע לו זמן ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהם זמן בו. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי קיצים, ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה, ולהתפלל לבו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם ואתם ניצבים. ומכלל היסוד הזה שאין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזו הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. מדהים. הרמב״ם היה יכול לגמור בני מאמין בביאת המשיח, שיבוא משיח. אומר הרמב״ם, משיח זה לא סתם בן אדם, הוא יהיה מלך. אבל חלק מהאמונה בביאת המשיח זה הידיעה שמלך צריך להיות, אין מלך לישראל אלא מדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הזאת הרי זה כפר בהשם ובדברי נביאיו. לכאורה צורך עיון, עד שהרמב"ן בא מצד צוואת הזקן, שאפשר לדון בזה אם זה הבטחה או לא הבטחה, כן, יש לפי הרמב"ם מיני ובי. אז נשאלת השאלה, איך אתה הרמב״ם באת ואמרת שחלק מניסי חנוכה זה שחזרה מלכות לישראל, והרי המלאכים האלה הם בני חשמונאי, והרי אתה עוד מעבר לצוואת הזקן חלק מיסודות כופר באמונה מי שלוקח וממליך מלך שאינו מזרע דוד ומזרע שלמה. איך מסתדרים עם שני הרמב״מים האלה? שאלה. על השאלה הזאת נראה לי לומר בשני דרכים, וכל דרך היא אפשר להבין בעניין. שני דרכים, דרך א' ודרך ב'. נתחיל בדרך א'. דרך א', נדייק דיוק נפלא במילה אחת ברמב״ם, והמילה היא כתר, ונבין ברמב״ם את מושג הכתר. הרמב״ם, בואו נראה כדי לענות, נתחיל בעוד שאלה. תראו רמב״ם, תפכו דף במקור 5. אומר הרמב״ם, כיוון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לו ולבניו הזכרים עד עולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם. ולא זכה אלא לקשרים, שנאמר ישמרו בניך בריתי. קיבלת, אבל זה רק לקשרים. אף על פי שלא זכה אלא לקשרים, לא תיקרא את המלוכה מזרע דוד לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיחו בכך, שנאמר אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכון, ופקדתי בשבט פישם ומגעים אבוניו, וחסדי לא אפיר מאמו. קצת צריכים להבין, כנראה הכוונה היא, מצד עצמו הזכייה היא רק אם ישמרו בניו, אבל הקדוש ברוך הוא הבטיח לו אף על פי כן. נביא הלכה חטא, נביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, והיה אותו המלך הולך בדרך התורה והמצווה, והנלחם מלחמות השם, הרי זה מלך וכל מצוות המלכות נוהגות בו, אף על פי שעיקר המלכות לדוד, ויהיה מבניו מלך, שהרי אחיה השילוני, העמיד ירובם ואמר לו, והיה אם שמוע תשמע את כל אשר הצווקה, ובניתי לך בית נאמן כאשר בניתי לדוד. רואים שירובם יכול להיות מלך. ואמר לו אחיה ולבנו, דהיינו לבנו של דוד, אתן שבט אחד למען להיות ניר לדוד עבדי כל הימים לפני בירושלים. אומר הרמב״ם פה, שאם נביא מעמיד מלך, מלך לכל מצוות המלכות נוהגות בו. בהלכה ת' מלכי בית דוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם. אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל, תיפסק המלכות מביתו, שהרי נאמר ליובם אכלו כל הימים. אז בעצם כל מי שלומד פה ברמב"ם משמע, וצריכים לעשות סדר, מצד אחד דוד זוכה, מצד שני גם מלך יכול להעמיד ותמשיך המלוכה בזרו. רק מה? רק מלכי בית דוד הם העומדים לעולם. יעמוד מלך משאר ישראל תיפסק. והרייבט פה שואל, הרי הרמב"ם טוען ששרעות עוברות מבין לבין. אבל אני רוצה עוד להציג שאלה. אנחנו יודעים שנביא מותר לו לעשות דברים בהוראת שעה. אבל לעשות דבר בהוראת שעה זה משהו זמני, לצורך. לא, האם הנביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל, זה כמו אליהו בהר הכרמל, זה איזושהי הוראת שעה שיש בדבר הזה. לא משמע, בגלל שמה פתאום שנעביר אחר כך את המלכות לבנר, אולי כבר אין הוראת שעה, גם לא מוזכר פה. אלא משמע שמלכות הובטחה לדוד, הקדוש ברוך הוא נתן לו, ונביא יכול להעמיד. אלא, הרי זה מסתירה מיני ובה, מה פתאום נביא יכול ללכת נגד דין תורה, אם הקדוש ברוך הוא הבטיח לדוד? כל הדבר הזה צריך ביור. והתשובה לדבר זה מושג הכתר. ואנחנו נחבר את זה לענייני חנוכה, ללהשכיחם תורתך, כן? מה זה חנוכה? אתם יודעים שהרמב"ם הוא סדרה נפלא מאוד. גאון, אפשר ללמוד מהרמב"ם מסידור הדברים, איפה הוא כותב את זה ומה הוא כותב את זה, ואני שוב ממליץ לרמב"ם, לכן, תלמדו רמב"ם יומי, תלמדו כל יום פרק ברמב"ם, אבל תראו אפילו איך הוא כותב את הדברים, איך הוא סידר, איך הוא חילק, כל יום פרק ברמב"ם. רמב"ם בהלכות תלמוד תורה, יש פרק א', פרק ב', פרק ג'. אחר כך יש עוד פרקים, אני מתחס לשלושת הפרקים האלה. א', ב', ג'. פרק א' ברמב"ם מדבר על גדר מצוות תלמוד תורה. כמה אדם מצווה, איך הוא חייב, בוקר, בערב, כן, צריך להוציא על זה כסף, לא צריך להוציא על זה כסף, מי חייב, איך חייב, זה פרק א'. פרק ב' עוסק לי במלמדי תינוקות. החיוב של מלמדי תינוקות קשור, שעליו נתתי גם את השיעור, תקנת רבי יהושע בן גמלא, סביב הנקודה של הפרק הזה, מה גדר התקנה של מלמדי תינוקות, וגם איך הוא מתייחס לפרק א' בשאלה מה גדרי מצוות תלמוד תורה, אב לבנו ורב לתלמידו. ואז יש פרק ג' שצריכים להבין, לכאורה נראה שהרמב״ם נתן פה מוסר, ולא ברור מה המעמד ההלכתי של הפרק. בואו נראה, אחרי זה תראו את זה, זה בעצם 6, 7, 8, זה הכל אותו דבר. מקור 6, 7, 8 זה בעצם אותו יסוד. תשימו לב, אומר הרמב"ם מתחיל ככה, במקור 6, בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זכה בו אהרון, שנאמר והייתה לו לזרוע אחריו ברית כהונת עולם. כתר מלכות זכה בו דוד, שנאמר זרוע לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, כל מי שירצה יבוא ויטול. ממשיך הרמב"ם, מי שנשאו ליבו, אז יש פה דילוק של כמה הלכות, בהלכה ואב עכשיו, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה, לא יסיר דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים המסורה תשתה ועל הארץ תשען וחייץ חייו בתורה הטעם האל. הלאה, בהלכה זי, שמה תאמר עד שיקבוץ ממון אחזור ואקרא, עד שיקנה מה שאני צריך לפני מסקה ואחזור ואקרא, אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך כבר במלאכתך הרי, ולא תאמר לכשפני שני שמה לא תיפנה. שמונה, סוף הרמב״ם, אף על פי, מקור שמונה פה, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה, לפי כך מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם, אלא בתלמוד תורה ודברי חוכמה. מה כתוב פה? יש שקוראים לפרק הזה, וזה בצדק, מי שרוצה לקלוע למטרה, פרק ג' ברמב״ם זה פרק כתר תורה. מה זה כתר תורה? פרק א' מלמד אותי על החובה של לימוד תורה, וחובה כולם חייבים בה, וזה גדרים ברורים ומוחלטים, זה מצוות תלמוד תורה. פרק ב' זה מלמדי תינוקות. פרק ג' זה כתר תורה. כתר תורה זה מי שרוצה, זה לא חובה, אלא מי שרוצה ויש לו שכל, הוא רוצה לזכות בכתר תורה. ניקח דוגמה, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, זה לא יכול להיות חיוב. אי אפשר לדרוש מבן אדם פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה. זה לא חיוב כחלק מתלמוד תורה. אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם, למה אתה לא אוכל פת במלח ומים במסורה? למה אתה לא ישן על הארץ? אפשר לבוא בטענות לבן אדם שלא קיים את הגדרים המינימליים, את החובה ההלכתית של מצוות תלמוד תורה. אי אפשר לבוא בטענות לבן אדם, למה אתה לא לומד כל הלילה, אבל אתה החלטת ללמוד ביום. אי אפשר לבוא בטענות, אני עייף, אני רוצה לישון, אני רוצה זה. יש מצוות תלמוד תורה, והיא מצוות תלמוד תורה, ויש גדר כתר תורה. מי שרוצה לזכות, הרמב״ם פותח בשלושה כתרים. כתר תורה זה מי שרוצה שהוא יהיה בעלים מוחלטים. כמו מלך שהוא שליט על הממלכה, כתר תורה זה מי שרוצה ומעוניין להיות הביילים של התורה. אי אפשר לחייב בן אדם כזה, אבל מי שיש לו שכל, הוא הולך ולוקח את זה. אז אי אפשר לחייב בן אדם, בקיצור, יש מצוות תלמוד תורה ויש כתרה של תורה. כתרה של תורה זה בעלים על התורה, וזה צריך תנאים אחרים. לא יספיק אם תלמד בגדר של הרמב״ם בפרק א', רמב״ם בפרק א' הולך לכולם, רמב״ם בפרק ב' זה הרוצים לזכות בכתרה של תורה. השתא דעתינו לאחי, ואשרי מי שזוכה לכתרה של תורה, ואשרי מי שמבין שזאת צריכה להיות השאיפה, נעבור מכתר תורה לכתר מלכות. כמו שיש מצוות תלמוד תורה וכתרה של תורה, נראה לומר ברמב״ם, והמפתח הפתיחה, הרי הרמב״ם אומר שלושה כתרים, יש גם כתר מלכות ויש מלכות. דוד זוכה בכתר מלכות, ואת כתר מלכות אסור לקחת מדוד, ואז יש את העזרה של הרמב״ם בפירוש המשניות, ששם מי שיקפור בדבר הזה כופר. זהו. אבל יכולים להיות משאר שבטים מלכים, אבל אתם תהיו מלכים, אתם לא תזכו בכתר מלכות. ולכן אחיה כשמעמיד מלך, הוא לא צריך ללכת לדין הוראת שעה. הוראת שעה אתה צריך לעשות כשאתה הולך נגד הדבר. אלא הוא מעמיד מלך, והוא לא מזכה מישהו בכתר מלכות. תכף נגדיר מה עושה דבר, מה מבדיל בין מלך לכתר מלכות. לכן הרמב״ם, תראו איך זה מדויק נפלא במקור חמש ברמב״ם, כיוון שנמשך דוד זכה כתר מלכות, והרי המלכות לא לבנה, אבל הוא אומר נביא שהעמיד מלך בשער ישראל, הרי זה מלך. הרמב״ם לא השתמש בכתר מלכות רק אצל דוד. מה עושה דבר לכתר מלכות? שלושה דברים. א', הזכות של מלך בן מלך. היסוד הזה שעובר שלשלת של מלוכה, זה ייחודי לדוד. כשאתה בעלים על הדבר, אתה יכול להעביר אותו. אז הדבר, הנקודה הראשונה של כתר מלכות, זה שדבר עובר בירושה מבין לבין. זה שייך לדוד, לא שייך לאחרים. וזה מה שאומר הרמב״ם בהלכה ג' במקור חמש בהלכה ת', מלכי בדוד הם העומדים לעולם, שנאמר כי שכר יהיה נכון לעולם, אבל אם יעמוד מלך משאר ישראל תיפסק המלוכה מביתו. למה? כי זה לא בזכות שלך. להיות במלך בן מלך לעולם זה חלק מכתר מלכות. כתר מלכות זכה בו דוד, דבר ראשון. נקודה שנייה, זה העניין שמלכי בית דוד יש יתר למשוך אותם בשמן המשחה. שמן המשחה, יש איסור, חיוב קרת, אם מושכים אותו עזר. אבל מלכי בית דוד נמשכים בשמן המשחה. מלכי שאר מלכים לא יכולים למלך ולהימשך בשמן משחה, וזה מלכות בית דוד. זה לא הופיע פה בהלכה, מי שיסתכל בלכות מלכים, אולי הלכה וב, או כן, יש את העניין הזה. והנקודה האחרונה זה השליטה על ירושלים. להיות מלך בירושלים זה הזכות המיוחדת למלכי בית דוד. ירושלים היא עיר הבירה, היא עיר הזאת של המקדש, עיר הקודש והמקדש, מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, זה זכות ייחודית למלכי בית דוד. לפי דעתי, אני לא מצאתי לזה סימוכים, אבל ההלכה המיוחדת שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, היא הלכה שנובעת מהשורש הזה. כי מלכי בית דוד הם הבלבטים על ירושלים, זה חלק מהמלוכה שלהם. שאר המלכים, כל הכבוד למלוכה שלך, אבל אין לך זכות ישיבה בעזרה, כי זה לא חלק מהמלכות שלך. בקיצור, אחרי שמלכות תלמוד תורה למדנו הבחנה בין כתר לבין סתם, גם בהלכות מלכות אפשר לומר שיש הבדל בין כתר מלכות לבין מלכות. יוצא אשתה אין קושי על בית חשמונה. אפשר להגיד שהרמב״ם לא סובר כמו הר"ן שהם היו פקידים, כי אם היו פקידים זה לא היה סמל ודגל. והרמב״ם סובר שהם היו מלכים, ואף על פי כן לא עברו לא על צוות הזקן ולא על האיסור, בגלל שכל האיסור הוא לתפוס כתר מלכות, לקחת את שלושת הדברים האלה. אבל אם לא רוצים את כתר מלכות אין בעיה, ומלכי בית חשמונאי לא נגעו בשום אחד מהדברים האלה. נדמה לי שאפילו בפועל לא ראיתי בהיסטוריה, אבל לא, ירושלים לא שימשה להם כמקום, כעיר הבירה שלהם, בטח לא על כל, לא העבירו את זה מבין לבין, כן? ולא מלכו בירושלים ולא שמן הפרסמון. זה מהלך אחד. סיכום הדבר, מה? נדמה לי שלא ישבו בירושלים. אני לא הייתי בטוח, אבל דווקא במגילה הזאת שעכשיו מסתובב בישיבה של חגי בן ארצי, אז נדמה לי ששם ראיתי שהם לא, עיר המלוכה שלהם הייתה, כן, מקומות אחרים, סביב ירושלים. סביב ירושלים, לא בירושלים. לא בירושלים. זה מהלך אחד. מהלך שני לתרץ את הרמב״ם, והוא יסוד אמיתי ונכון בפני עצמו, ואני חושב שהוא מיישב גם ברמב״ם. שימו לב.
כן. שמה שהרב אומר, שמעמידים את מלך המשיח, זה ידוע שבכל דור ודור אנחנו יכולים,
הם צריכים להסתכל ישירות בשבט יהודה. אם הוא לא שבט יהודה, הוא פסול מלכתחילה.
זה מה שהרב אומר, בימינו נמצאים לעמדה כזאת, אנחנו לא יודעים שבטים.
יבוא אליהו, בשביל זה צריך אליהו קודם לבוא, אליהו בא לפני המשיח, כן? אז הוא בא כדי לייחס. לא, אבל אני אתן לך דוגמה, אם יבוא מישהו ויגיד על כהן שהוא המשיח, אז אתה יכול להגיד מלפני כן, בלי להסתכל לו בזקן ולבדוק אותו אם הוא באמת צדיק, אם יש לו מורח ודיין, כן? כן, מורח ודיין, אתה יכול להגיד, לא, רגע, זה סותר את היסוד, כן? אם הוא כהן, אלא אם כן יבוא אליהו ויגיד, כל מה שהוא כהן הוא היה בעיה, ואז יהיה לו בעיה על כל ברכות הכהנים שהוא עשה וכו'. אבל משיח צריך להיות שבט, זה תנאי בסיסי, תנאי בסיסי. יסוד שני, מהלך שני להסביר. מצאנו שהיו מלכים שהם לא היו מלכים, ואף על פי כן נהגו בהם כבוד מלכות. למשל, למדנו כתובות, כשלמדנו כתובות, אז יש שם סיפור בגמרא בפרק שני, על אגריפס המלך ששיבחו אותו, שעבר לפני קלה. והגמרא שאלה, איך הוא מותר היה לעבור מפני קלה? הרי מלך שמחל על כבודו, כבודו מחול, אז אין כבודו מחול? אומרת הגמרא, פרשת דרכים הווי. שואלים שם תוספות, ואני מתחיל קרב במקור 12, כן? אף על גב דלא היה מלך גמור, כדמשמע באילו נאמרים, מכל מקום היו נוהגים בו כבוד כמלך גמור. הוא לא היה מלך גמור, אבל היו נוהגים בו כבוד. נשאלת השאלה, אם רק היו נוהגים בו כבוד, אז מזה עושים קושייה ותשובה? תגיד, בסדר, זה המנהג, אז מה אתה עושה מזה קושייה ותשובה? ואומר פרשת דרכים הווי. ומה זה, לא היה מלך גמור, אבל נוהגים בו כהן. יש יסוד נפלא ואדיר של הרב קוק במשפט כהן. במשפט כהן. ואגב, חבל שאנשים מאוד קשורים לתורת הרב קוק במחשבה, ואנשים הזניחו, לא לוותר על זה, אלא אנשים הזניחו את תורת הרב קוק בהלכה. ספרי ההלכה של הרב קוק שוטים, אתה רואה את הגדלות העצומה, את ההיקף, ואיך הוא ניגש לדבר, ואיך הוא מנתח, והגאונות העצומה, וההיקף, והידיעה, והסברות. כשישאר זמן אחרי שתגמרו את הרמב״ם, את הדף היומי, אז תנסו גם לדפדף קצת בשוטים, לעבור אותם, כן? בקיצור, אומר הרב קוק בשוט משפט כהן דבר נפלא מאוד, והוא מסביר אלף דברים ככה. חוץ מזה, תראו זה מקור 9, חוץ מזה נראים הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות של המשפטים ליד האומה בכללה. המלכות, אם אין מלך, בעצם הרמב״ם עושה, אם אנחנו עשינו מקודם חילוק בין, הרב קוק עושה חילוק, אם אנחנו עשינו מכוח בין כתר מלכות לבין מלכות, הוא עושה בין מלך לבין מלכות. יכול להיות שאין מלך, אבל יש כוח מלכות. כוח מלכות זה הכוח להניג את עם ישראל. וזה אסור שישאר וקום, צריך שיהיה מישהו שיקבל את הכוח המנהיגותי, ויש לו סמכויות של מלך. הוא לא מלך, אבל הוא קיבל את כוח המלכות, או האומה קיבלה את כוח המלכות. והוא אומר למשל שופט, תשימו לב, ובייחוד נראה שגם כל שופט שקם מישראל בזמן השופטים, דין מלך יש לו לעניין כמה משפטי המלוכה, למשל לעשות שיהיה דין של מורד במלכות, ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל. הרי אפילו בעניינים פרטיים פילגש לדעת הרמב״ם אינה מותרת קים למלך, והרי הרמב״ן הקשה מן השופטים, הרי היו שופטים שהיו להם פילגשים, גם כן ראיתי מי שמתרץ שדין מלך, שופט דין מלך יש לו בזה. אמנם הקופלים אינו רואים שהרמב״ן לא סבירה לאחי, אבל למה שנוגע להנהגת הכלל, כל שמנהיג את האומה דנו במשפטי המלוכה, שהם כלל צורכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם. ומלשון המדרש רבה, אמר על שאול דור דור ושופטיו דור דור ומלכיו, מלך ראשון שמלך על בניך, משמע שיהושע לא היה מלך אלא שופט. ומכל מקום כתב הרמב״ם בלכות סנהדרין שיהושע הרג את החן מדין מלכות, על פי הודעת עצמו, הרי לא הורגים בן אדם על הודעת עצמו. ואז הוא מביא ודידן, ומכל מקום הסברה קיימת, לעניין משפט המלוכה שנוגע להנהגת הכלל, ודאי גם שופטים מוסמכים ונשיאים כלליים, במקום מלך הם עומדים, ומכל מקום דיני המלכות קיימים בכל זמן, ואף בכל דור ודור יש רשות למנהיגי הדור גדולי הארצות, לאנוש ולהרוג דרך הוראת שעה. וזהו שנרמז בתורה לשופט אשר יהיה בימים ההם. ובדרשות הר"ן, כאשר לא יהיה מלך בישראל, השופט יכלול שני הכוחות, כוח השופט וכוח המלך. המון המון דברים כתובים פה. הרי הר"ן דן בשאלה, איך יכול להיות שהתורה רוצה לדון אנשים רוצחים, או גנבים, או גזלנים, או אנסים, בדיני תורה? הרי זה חגיגה לפושים. עד שימצאו צריכים להביא שני עדים, ושני עדים כשרים. כן? ואומר הר"ן שיש לסנהדרין גם כוח של שופט, של מלך. הם יכולים לבוש שני כובעים, לדון בן אדם לבוש כובע אחד, את השטריימל של סנהדרין, ואז הם דנים ואומרים לבן אדם אתה זכאי, כי לא מצאנו לך עדים כשרים ולא הורגים אותך בהודעת עצמך או משהו כזה, ואז הוא יוצא שמח וטוב לב, והם לובשים את הכובע של מלך, שמים כתר על הראש ואומרים בוא הנה הורגים אותך. מה זה הדבר הזה? מה זה הפקר בית דין הפקר שדיברנו על זה? מה זה הכוח של זין טובי העיר? מה זה הכוחות האלה? לפי הרב קוק זה יסוד, אמנם אין מלך, אבל יש מלכות. מלכות זה הנהגה שדואגת לסדר המדיני, והיא צריכה בשביל זה לקבל כוחות וסמכויות בפני עצמם. וזה כוח. יהושע היה לו בעניינים מסוימים דין מלך, לא המליך אותו כמלך. לומדים דינים מסוימים ממלך. על משה כתוב שאני לומד, אין מוסיפים על העיר ועל העזרות, אלא ממלך. גם הוא היה. אבל הוא אומר, מלך, הכוונה היא מלכות. הם היו המנהיגים. לפי זה, אפשר להגיד מהלך אחר. באמת הרמב״ם סובר, שמלכי בית חשמונאי לא היו מלכים, והוא באמת מודה לרן בזה, ואולי אפילו עוד פחות מהרן. פקידים, אף על פי כן, יש עניין שחזרה מלכות לישראל, כן? העמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל. עכשיו אני רואה שהמלך קצת בעיה, אבל המלכות, זאת אומרת, בעצם אני אומר, הרמב״ם יודה לרן, או יגיד, אני לא מדבר על מהותו של המלך, אלא אני מדבר על כוח המלוכה שחזר. בדיוק כמו שתוסות אומרים על אגריפס, אף על פי שלא היה מלך, נהג בו כוח המלכות, נהגו בו. שאלנו שאלה, עכשיו התוסות מקבלים פנים אחרות. שאלנו שאלה, אם רק נהגו בו, אז מזה עושים קושייה, שום תשום עליך מלך, וצריכים להגיד פרשת דרכים, הוא לא היה מלך, רק נהגו בו. התשובה היא לא, נהגו בו כדינה, בגלל שמי שמייצג ברגע זה את כוח המלכות, כן, הוא צריך לקבל גם את התוקף של הדבר הזה. נקודה נוספת שהיא קשורה לעניין, רק נגיד אותה בטלגרפית, במקור 10 ומקור 11, הגמרא בסנהדרין מספרת, על שמעון בן שטח שאמר לינאי שעבדו הרג או משהו כזה, ינאי עמוד על רגליך ויעידו בך. שואלים תוספות במקור 11, שואלים תוספות במקור 11, איך הוא אמר לו לעמוד על רגליו? הרי אפילו תלמיד חכם שמוחל על כבודו לא מעמידים אותו. אז מלך שאין כבודו אינו מחול, קל וחומר שלא מעמידים אותו. ואז תוספות דנים לו שמצד כבודו של תלמיד חכם יותר גדול מכבודו של מלך, אבל תוספות שואלים ודנים בזה. התומים שואל במקור 11, מה השאלה בכלל של תוספות? מה תוספות מעוררים שאלה? הרי ינאי המלך הוא היה הצדוקי, זה אותו ינאי שנהיה הצדוקי. אז כתוב אצל נשיא, ונשיא בעמך לא טהור, ועושה מעשה עמך, והוא לא עושה מעשה עמך, אז מה בכלל תוסות שואלים? למה הם צריכים להסתבך ולשאול ולתרץ, שיגידו שינאי לא היה? התשובה היא, לאור מה שאמרנו, נשיא בעמך לא טהור, לא שייך אלא בעושה מעשה עמך על נשיא. אבל על מלך, ששם זה מדין מלכות, אין פה את העניין של עושה מעשה עמך, אלא עצם כוח ההנהגה שיש לו, אתה צריך לתת שישים עליך מלך. אגב, ההבחנה הזאת בין נשיא למלך, היה לנו בגמרא שלנו, בדף דלת. הורדוס, כשהוא התחפש לבבא בן בוטה, אז הוא בהתחלה ואמר, מלך. אז הוא אמר, תקלל אותו. אז הוא אומר, אני לא אקלל אותו מלך. אז הוא אומר, אילב מלך הוא. אז הוא אומר לו, ולא יהיה לה נשיא, וכתוב נשיא בעמך לא טוב. כן? אבל, ואז הוא אומר לו, עושה מעשה עמך. אבל על מלך, כן? משהו זה מהלך אחר. כי מלך זה כוח מלכות. יוצא שכוח המלכות וכבוד המלכות נובעים מחמת זה שיש הנהגה לעם ישראל ויש סדר מדיני. ולא קשור למידת הצדיקות, ולא קשור, אלא זה שיש הנהגה לעם ישראל שמחליטה, ומזה נובע כבוד מלכות. ממילא יוצא שהחגיגה היא על מה שחזרה מלכות לישראל, בלי קשר לשאלה מה מעמדו של המלך. סיכום השיעור. שאלנו, עמדנו בהתחלה את הרמב״ם מול הרמב״ן. הרמב״ם משמע שחזרה מלכות לישראל, מלכות החשמונאים, הרמב״ם רואה אותה באור חיובי. נגד הרמב״ן, שטוען שהחשמונאים נענשו על הדבר הזה. הגדלנו את השאלה שהרמב״ם בפירוש המשניות אומר שחלק מהיסוד של להאמין בביאת המשיח זה שלא לפגוע במשפחה הזאת. אז הרמב״ם על הקושייה יותר גדולה. הבאנו את הר"ן, שהר"ן אומר שבכלל לא קשה ממלכות בית חשמונאי, בעצם הוא חולק על הרמב״ן, ואמרנו אולי זה היה תירוץ על הרמב״ם, שכן, הם בכלל היו פקידים. אבל אמרנו שהתשובה הזאת יכולה למי שחולק על הרמב״ן, אבל היא לא יכולה לעלות ארוכה לכאור על הרמב״ם, כי אז אם רבי הוא סך הכל פקידים, אז מה הביג דיל שחזרה מלכות לישראל? אז השאלה הזאת ענינו בשני דרכים. דרך אחת ענינו שהרמב״ם עושה הבחנה במושג הכתר, וכמו שיש מצווה תלמוד תורה וכתר תורה, וכתר תורה זה בעלות מוחלטת, ככה יש מלכות וכתר מלכות. וכתר מלכות זה מה שזכה בו דוד, אבל יכולים להיות מלכים. ודיברנו על הבחנה שהמבדיל בין כתר מלכות לבין מלכות זה השולשלת, משיכה בשמן המשחה ומלכה בירושלים. וממילא יוצא שמלכי בית חשמונאים היו מלכים גמורים לפי הרמב״ם, רק לא פגעו במושג הכתר. זה מהלך אחד. מהלך שני, שהרמב״ם באמת מודה שהם לא היו מלכים, ואף על פי כן חזרה מלכות לישראל. ועל פי היסוד הגדול של הרב קוק, שיש כוח מלכות גם אם אין מלך, וכוח המלכות יש לו זכויות ומעלות ועניינים של מלך, כל הדברים האלה הם סיבה לחגוג, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. ועל זה העניין של חנוכה, ואמרנו שבהבחנה הזאת שבין מלך למלכות גם אפשר להבין את התוספות בסנהדרין וגם את התוספות בכתובות לתרץ את קושיית התומים. יהי רצון שנזכה לראות שחוזר דוד ובי דוד וחוזר כתר מלכות למקומה, והתנאי שלנו שאנחנו נעשה את המאמצים שלנו לזכות בכתר תורה. חנוכה שמח.